טוב, שלום לכולם ולכולן. אנחנו בסדרת יסודות האמונה היהודית, שיעור מספר 25, ורוצים להמשיך את המהלך שלנו. היום באיזשהו מקום אנחנו מגיעים, נקרא לזה, לשיא של הדברים. זאת אומרת, כל המהלך שעשינו לאורך כל הסדרה הזו מביא אותנו לקראת היום, מה שנלמד, הפסקה שעוסקת בתשובה בעצם, מה שאנחנו מכנים תורת ישראל, יהדות, איך הגענו לזה. זה לא הסוף, אנחנו יהיה לנו עוד ארבעה שיעורים הבאים שנסביר את מה שנגיד בשיעור הזה, אבל לפחות היום נלמד את העיקרון הבסיסי. ואני מזכיר לכולם, אני גם חוזר, אבל לא רק בשביל החזרה, אלא כדי שנבין את מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, אנחנו צריכים לזכור מה קורה איתנו באורך כל השיעורים הללו. אנחנו מנסים לתת מבט שונה מהרגיל לכל הנושא הזה של אמונה בכלל והאמונה היהודית בפרט. שהעיקרון שאנחנו חוזרים עליו כבר 25 שיעורים, זה שאדם צריך לשנות את ההסתכלות שלו מיחס לאלוהים שהוא חיצוני ומנוכר לו, לאלוהים שמופיע בתוך החיים עצמם. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, ישנה שלמות אינסופית שנמצאת בשורש החיים, והיא כל הזמן הולכת ומנביעה, הולכת ונובעת. אמנם זה מחוץ לעולם, זה משהו שהוא גדול ממני, הוא מעבר לכל המושגים, גם לכל המושגים האינסופיים, גם מעבר לזה. יש כאן אלוהים, משהו שהוא נבדל מאיתנו, אבל הנבדלות הזו היא ממלאת את החיים שלנו כל הזמן בעוצמה שלא נגמרת לעולם. וזה למעשה האמונה באלוהים. אמונה באלוהים זה לא להאמין בישות שנמצאת אי שם, אלא ללכת ולמצוא בתוך החיים שלי את היכולת לחיות את האינסוף, להופיע את השלמות האינסופית עוד ועוד ועוד ועוד. ואחרי שהדבר הזה מובן, אנחנו מנסים בשיעורים האחרונים לעבור לשלב השני. אני מאמין באלוהים, אני חי טיפת חיים מנהר החיים האינסופי, מהשלמות האינסופית, כן, י' ק' ו' ק' וכו'. אני עכשיו מחפש מה הדרך הנכונה להופיע את אלוהים, או איך שכינינו את זה בשפה הילדותית, הפשטנית, מה אלוהים רוצה. וכבר אנחנו נמצאים בקו חשיבה שונה ממה שהיה מורגל עד כה. זאת אומרת, בתפיסה הדתית הרגילה, או החילונית, לא משנה, אבל בתפיסה המקובלת, שאלוהים זה ישות שנמצאת אי שם, אז הניסיון להבין מה אלוהים רוצה זה חיפוש אחר התגלות של אלוהים. זאת אומרת, איזשהו שלב בהיסטוריה שאלוהים דיבר ואמר לאנשים מה לעשות. הסברנו שכל החיפוש הזה הוא חיפוש בעייתי, אין ברמה הטכנית, שאף אחד מאיתנו לא שמע את אלוהים, והסיפורים שאנשים מספרים זה דברים שהם לא מספיק יציבים בשביל לבנות עליהם אמונה רצינית. אבל יותר מזה, יש כאן איזו גישה נפשית ששוב מחפש את אלוהים מעבר לעולם הזה. זאת אומרת, אני פה בחיים לא מזהה את אלוהים, ועכשיו אני זקוק לאיזה קול חיצוני שיגיד לי מה לעשות. כל הגישה שלנו היא הפוכה. כמו שרבי יהודה הלוי אומר, משפט שגם חוזרים עליו הרבה, פתח דבריי היא הראייה ולא הראייה. אנחנו מחפשים את אלוהים לא על ידי ראיות, לא על ידי הוכחות. כמו שאמרנו, לא מוכיחים שיש שם איזה ישות, אלא פשוט מביטים על החיים עצמם ורואים את השלמות אינסוף, את היסוד הקיומי שלא נגמר בכל מקום בחיים. על אותו דבר, אנחנו לא מחפשים ראיות לכך שתורת ישראל היא נכונה על ידי כל מיני אותות ומופתים, אלא ראיות. אנחנו רוצים לראות בחיים שלנו מה אלוהים רוצה. וזה כל העמדה הנפשית שאיתה אנחנו עכשיו מבררים על פי המאמר של הרב קוק, מלחמת הדעות והאמונות, שלמדנו את ההתחלה שלו והיום נראה את הסוף, שהחיפוש, אומר הרב קוק, איך אדם מוצא כאן ועכשיו, לא על ידי סיפורים שהיו פעם, לא על ידי כל מיני הוכחות, אלא איך אדם פה בחיים שלו יכול לזהות איפה אלוהים מופיע יותר, או במילים שלנו, איפה איכות החיים, איפה השלמות האינסופית מופיעה באופן יותר מובהק. וכעת אנחנו, מה שנקרא, נקים. אנחנו עכשיו מדברים בלי מסורות שהיו מעבר, בלי החינוך שגדלנו. איך אדם אובייקטיבי ככל שיהיה עומד בחייו מול שלל אפשרויות, איך לחיות את החיים, איזה החלטות צריך להחליט בכל תחום בחיים, בוודאי בתחום של האמונות והדעות, אבל זה יורד גם לתחום, אמרנו, של התפקוד היומיומי. איך אני יכול להכריע מה נכון יותר? מן המילים מה נכון יותר, זה איפה החיים יופיעו יותר. ובשפה שלנו, איפה אלוהים יופיע יותר, או מי שרוצה, מה אלוהים רוצה שאני אעשה עכשיו. וכאן אמרנו, ישנם שתי גישות מקובלות שהאדם ניגש עכשיו לחיים וצריך להחליט החלטות ומחפש איפה איכות החיים מופיע יותר. ישנם שתי גישות מקובלות כיום בעולם איך מחליטים החלטות. החלטה אחת, שזה קראנו לזה פנאטיות, כלומר איזה ספונטניות פראית כזו של אני חושב ככה וזהו וזה האמת ועכשיו אני ממשיך ודורס כל מה שקיים בדרך. זה כמובן דבר שהוא לא יותר מאשר יצר הרע, זה בדיוק הגדרה של יצר הרע. אדם מחליט דברים ללא שיקול דעת, ללא התחשבות, אלא סתם הולך ומתפרע, זה בוודאי לא הדרך הנכונה. אמרנו, האפשרות השנייה שהיום היא אחרי שהאנושות הסתפכה במשך אלפי שנים עם הדרך הראשונה ויצרה המון שיטות פנאטיות שהוביאו כולם לאסונות, אז האנושות נמצאת כיום בייאוש מלמצוא את הדרך להופיע את אלוהים, ומתוך חוסר האמונה הכללי שאין אלוהים, וכל העולם כולו, זה כזכור לכם מימי שפינוזה שדיברנו על זה, כל העולם כולו זה רק איזה אוסף מתחתי של נתונים חסרי פשר, אז גם ממילא, גם אין דרך לדעת איך המערכת הזו עובדת. זה אגב קצת השתנה. זאת אומרת, שפינוזה וחבורתו, הם אמנם דיברו על עולם בלי אלוהים, אבל הם לא לקחו את זה עד הסוף. אמרו, כן, אבל בתוך העולם עצמו יש סדר. בתוך העולם עצמו אני יכול להכריע על ידי מתמטיקה, על ידי חישובים מתחתיים, מה יותר נכון לעשות. הדור שלנו, או מה שנקרא התרבות הפוסט-מודרנית, היא כבר לקחה את העולם החילוני המודרני ששפינוזה יצר צעד אחד קדימה. זאת אומרת, אם אין אלוהים, אם אין מוחלטות, אם אין כיוון, אז ממילא גם אי אפשר להכריע שום דבר גם בתוך המציאות של העולם הזה. ומזה אמרנו נוצר הפלורליזם או איך שלא נכנה את זה. כלומר אותה גישה שאין מילה אחת להגדיר אותה חוץ מאשר מטופשת, שהאדם מצהיר שאין דרך להחליט החלטות ואי אפשר לדעת מה האמת, או בגרסה הדמגוגית, כל האמיתות אותו דבר, כל אחד והאמת שלו, לא משנה, הכל מילים שבאים לומר שאדם לא יכול להכריע איך לחיות את החיים. והסברנו את הגיחוך ואת חוסר הנכונות של הגישה הזו, הן ברמה הלוגית והן ברמה הקיומית. אף בן אדם לא חי ככה. כל בן אדם חייב להכריע הכרעה, גם בשנייה הזו שאני מדבר ולא עכשיו קופץ פה מהחלון, זה סוג של הכרעה. כל אדם חייב שיהיה לו אמת שהוא הולך איתה. ואז הגענו, וזה מה שעשינו שיעור שעבר, דיברנו על העיקרון שהרב קוק במאמר הזה הוא מדבר עליו באופן ישיר, אבל למעשה זה כל תורת הרב קוק, ואם תרצו זה גם כל תורת ישראל בעומק העניין, היום נראה את זה, שהרב קוק אמר את העיקרון שאנחנו מכנים אותו במילה כלליות. זאת אומרת, אדם יכול בתוך העולם הזה, בתוך המציאות האינסופית שאנחנו חיים בתוכה, הוא יכול לזהות איפה החיים מופיעים יותר. איפה השלמות מופיעה יותר בחיים, במילים אחרות, איפה אלוהים מופיע יותר, מה אלוהים רוצה, איך? אנחנו שאם אנחנו ממשיכים באותו קו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, לא הוכחות, לא ראיות חיצוניות, אלא פשוט אדם מביט על עצמו. כמו שזהינו שאני קיים, אני מזכיר נשכחות מהשיעורים הראשונים, זה נקודת הבסיס, אני קיים, זה דבר שהוא בלתי ניתן להכחשה, ושוב, אני לא רק קיים, אלא אני חלק מרצף קיימות אינסופי, שכל הזמן הולך ומופיע בכל מקום. נמשיך עם זה הלאה. הקיימות שלי מופיעה ביותר במקומות מסוימים. זאת אומרת, אני יודע לזהות שבדברים מסוימים אני קיים יותר, אני חי יותר, ובדברים מסוימים אני קיים פחות וחי פחות. שוב, לא על ידי אותות מהשמיים, לא על ידי כל מיני סיפורים שהיו פעם שאפשר לריב עליהם, לא על ידי מישהו אחר שאומר לי, אלא אני יכול לזהות בדיוק כמו שאני ודאי לחלוטין שאני קיים, אני גם ודאי לחלוטין בהחלטות שלי בחיי. איך? קראנו לזה עיקרון הכלליות. זאת אומרת, ככל שאני עושה מעשה, מחליט החלטה, שהיא חורזת יותר נתונים בקו אחד, זה יותר כללי. הבאנו את הדוגמה בתחום המדעי, ששם קל לראות את זה, שכל עולם המדע הרציני, ככה הוא עובד. בסדר? שככל שאדם מביא תיאוריה שעונה על יותר נתונים במציאות, על ידי קו אחד, היא היותר נכונה, אבל למה שהדבר הזה משליך לכל דבר בחיים. כל החלטה בחיי, החל מהחלטה אם לקום בבוקר, והמשך בהחלטה האם לעבוד במקצוע הזה או לעבוד במקצוע הזה, והמשך בשאלה עם מי להתחתן, והמשך בשאלה אם לצאת למלחמה או לא לצאת למלחמה, והאם להרג או לא להרג, כל ההחלטות האלה נבנות על יסוד הכלליות, בין אם בני האדם אומרים את זה במפורש, ובין הם מתבלבלים, ואמרנו ונכנסים לכל התרלול הזה, שלא, אני בעצם לא יודע מה להחליט, ואני בסופו של דבר בן אדם מחליט. איך הוא מחליט? כל פעם שאני עכשיו חורז יותר דברים על ידי ההחלטה שלי, שאני אומר חורז זה לא מתייחס אליהם באופן סתמי, אלא יש לי היגיון, יש לי הסבר איך יותר דברים משתלבים בהסבר שלי. איך ההחלטה שלי עונה על יותר נתונים שנצרכים לצורך ההחלטה, זה הופך את זה ליותר אמיתי. מה שאנחנו קוראים אמת, או במילים אחרות אנשים קוראים לזה אמנו היגיון, או בשפה היהודית מחשבה, כן, משון חשב האפוד, שאני רוחס את כל הרצועות לרוחסן אחד, זאת אומרת, אוסף נתונים לקו אחד, אפשר לקרוא לזה common sense, בסדר, היגיון ישר, אפשר לקרוא לזה תחושה אינטואיטיבית, מה נכון, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בביטוי הזה כדי לזהות איפה ההחלטה הנכונה. כן, למשל, אנחנו עומדים עכשיו, אני לא יודע, באיזה ניווט. כן? אדם צריך לנווט באיזשהו כביש או באיזשהו טיול, ועכשיו עומדים לפניו שתי אפשרויות. האם ללכת בשביל הזה או בשביל הזה? אז לפעמים בן אדם לא יודע בדיוק להסביר במילים ברורות למה הוא בחר בשביל הזה ולא בשביל הזה. אלא הוא בחר את זה באופן של אינטואיציה. כן, יש אנשים חוש ניווט, שיש להם איזה תחושה לפה. אבל איך אנחנו יודעים האם ההחלטה הזו צודקת או לא צודקת? איך? בדיוק. אם ההחלטה האינטואיטיבית הזו הביאה עכשיו לתוצאה שאני רציתי, קרי, לנתון שאני רציתי להגיע למקום מסוים, זה אומר שזו הייתה החלטה יותר כללית. אם אני עם ההחלטה האינטואיטיבית שלי, בסדר, הגעתי למקום אחר, אז זה אומר שזו החלטה לא נכונה. באמת, יש מדדים מאוד מאוד ברורים בכל דבר בחיים, האם הדבר הזה הוא נכון או נכון. נכון שככל שאנחנו הולכים יותר לדברים רוחניים, יותר קשה למדוד את זה. כלומר, אם מדע או טיול, ניווט, שזה משהו שהוא, התוצאות הן ניכרות במיידי, קל לנו לזהות איפה עכשיו הכלליות מופיעה יותר, נכון שמדובר עכשיו על אידיאולוגיות ותרבויות ודתות, לפעמים לוקחים עשרות ומאות שנים לזהות האם החלטנו את ההחלטה הנכונה. אבל בסופו של דבר, בוודאי שאפשר לזהות. אם יש עם מסוים, תרבות מסוימת, דת מסוימת, שנעלמה מהעולם, סימן שהיא לא הייתה מספיק כללית. כלומר, התיאוריה שלה, הרעיון שלה, לא ענה על נתונים כדי להשאיר אותה קיימת פה בעולם הזה. הכל ניתן בתהליכים ארוכים להתברר האם הוא כללי יותר וכללי פחות. לא, וכאן אני מדגיש, לא שאנחנו מוצאים אמת מוחלטת. כמו שאמרנו, כלליות זה משהו מתקדם. זה לא שאתמול לא ידענו מה האמת, והיום פגשנו חכם טיבטי עתיק וסיפר לנו מה האמת. שוב, זו אותה גישה כזו, שאנשים מחכים לאיזה רגע שכאן פגשתי את אלוהים. זאת אומרת, אתמול לא פגשתי את אלוהים. היום פגשתי מישהו ולימד אותי משהו, אז עכשיו אני יודע מה האמת. אנחנו לפעמים משתמשים במשפטים האלה כדי לתאר שהיה פה שינוי גדול ממה שהיה אתמול. אתמול הנתוני חיי היו בכללים באופן מאוד מסוים, ועכשיו בזכות הידע שנחשפתי אליו, אז עכשיו אני חי בצורה בהרבה יותר גדולה את הכלליות מאשר אתמול. אבל גם אתמול הייתי באמת, וגם היום אני באמת, וגם מחר, שאני אלמד דברים חדשים, ואני אכליל אותם, אני גם יהיה באמת. אתמול פגשתי את אלוהים, היום אני פוגש את אלוהים, ומחר אני פוגש את אלוהים. יש התקדמות, מה שמענו, אין לנו אמת מושלמת, אבל יש לנו אמת משתלמת. זה הנגיעה באלוהים. הנגיעה באלוהים זה לא להגיע לאיזו הבנה ספציפית, לתובנה אחת, שמאותה שנייה הכל בסדר, לא, אלא כל הזמן להיות בהתקדמות. זה כל מה שדיברנו בשיעורים, שזה עבודת אלוהים, להיות כל הזמן בגדולת שלמות אינסוף, להופיע עוד ועוד חיים, יותר מדויק, יותר חכם, יותר, יותר, הכל יותר. איך אני מזהה מה יותר, מה לא יותר? על פי הכלליות. כן, שאלות. רק בכל בבקשה. מה זה? אתה אומר, איך אנחנו יודעים לכתחילה שמשהו נכון ולא אחרי רק אלפי שנים? שאלה טובה, חשבתי לשמור אותה להמשך, אבל אני זוק לך את הקריאת כיוון, שלפני אלפי שנים הייתה ודאות שלא הייתה צריכה את התיעוד ההיסטורי בשביל לראות שהיא נכונה או לא. יש גם החלטות כאלה שאתה מחליט בחיים, שעוד לפני... זה לא חשוב עכשיו, אני לא נכנס עכשיו לאיזה דת, אני מדבר, זה לא חשוב עכשיו, אני מדבר על העיקרון. איך לפני אלפי שנים היו היהודים, היהודים ידעו שהם צודקים, גם בלי שהם בדקו וראו את כל הבודהיזם וההינדואיזם. היה דבר שנקרא נבואה. בסדר? נבואה זה איזה סוג של ודאות מוחלטת, שעוד לפני שהדברים מתרחשים במציאות, אדם כבר מזהה פה את הכלליות. תבוא ותשאל מי אמר, תשובה נכונה. לפני אלפי שנים לא היה לך תשובה על דבר הזה. היית אומר, אני יודע את זה בנבואה, ובזה זה נגמר. זה הספיק לאנשים. מה זה? לכן אמרתי, היום, בפרספקטיבה של אלפי שנים, יש לך את האפשרות גם, אני אומר, לפני אלפי שנים זה לא היה נצרך. אנשים היה להם ודאות גם ללא עכשיו את הצורך לראות את זה עוקב בהיסטוריה. היום שאין לנו נבואה, הקדוש ברוך הוא עשה חסד. אתה אומר, לפני אלפי שנים לא היה פרספקטיבה היסטורית ולכן הייתה נבואה. היום אין נבואה ויש לנו פרספקטיבה היסטורית. ואת היום אנחנו יכולים להביט על אלפי שנות היסטוריה ולראות פה קו מאוד ברור של כלליות בעם ישראל, ועוד נדבר על זה היום. אבל לפני אלפי שנים, באמת, לא, היית מתקיל יהודי לפני 6,000 שנה, מאיפה אתה יודע שהיהדות צודקת? אתה אומר לך, נבואה. זאת אומרת, לא היה לו עכשיו את היכולת לפרט בשכל את הכלליות. היה לו אבל ודאות שנתנה משהו אחר. היום, כאמור, הנבואה ירדה, במקום זה אבל יש לנו את הכלי הזה של הכלליות. זאת אומרת, הכלליות הייתה תמיד, רק שהיא הופיעה בצורה שונה. פעם אנשים לא היו צריכים כל כך הרבה ניסוי ותהייה עד שהם היו מגיעים למסקנה הכללית שלהם. היום אנחנו צריכים יותר ניסוי ותהייה, אבל ברוך השם כבר יש לנו. ואנחנו היום יכולים להסתכל אחורה ולראות דברים בצורה מאוד מאוד ברורה. בסדר? כן. לא מהתנך, התורה גם אין סוף, לא רק היסטוריונים. זה שעם ישראל קיים אלפי שנים, זה נתון שמגיע מאין סוף כיוונים. היסטוריים, חברתיים, תיעודים, עמים אחרים. יש דברים במציאות, כמו שתגידי, האם, מאיפה את יודעת שהיה אדם בשם ג'ורג' וושינגטון? אולי זה המצאה. אז בואו נלך. מאיפה את יודעת שקיים עם אמריקאי 300 שנה? את לא יכולה להצביע על נתון אחד שמשם את יודעת את זה. זה משהו שמגיע מאינסוף כיוונים. זה מגיע מדברים שלמדת בהיסטוריה, זה מגיע מזה שפעם טסת לארצות הברית וראית אמריקאים וראית, לא יודע, כל מיני מבנים. זה מגיע מזה שאת רואה פתאום שמוזכר בדרך אגב בתרבות אחרת על התרבות האמריקאית שלפני 200 שנה. זה שעם ישראל קיים אלפי שנים, זה משהו שמגיע מכל הכיוונים הללו. זאת אומרת, אנחנו שייכים, אנחנו נתחיל להגיע לזה בסוף השיעור היום, אנחנו שייכים לרצף כללי של אלפי שנים, שעלה אין ויכוח בכלל על הדבר הזה. הבעיה שאנשים שלא מבינים מה צריך לחפש, זה הבעיה. אם אנשים מבינים שמה שהם צריכים לחפש זה את הכלליות, אז עם ישראל, שנקרא, בוהק פה בלי יותר מדי מתחרים. אבל אנשים פשוט לא מבינים, כי אנשים בזמן מחפשים איזה גילוי אלוהי שיגיע שם מהשמיים. וכאן הם אומרים, אני לא שומע שום דבר, אז מי אמר? לכן אני מנסה לבנות את הדברים בצורה מדורגת. עוד נעזוב שנייה את עם ישראל ואת ההתמודדות מול הבודהיזם וכולי, סתם אני אומר, אני רוצה שוב פעם לאפס אותנו כל הזמן. מה אנחנו מחפשים? אני עכשיו אדם שמגיע בלי שום רקע. לא רקע דתי, לא רקע אינטלקטואלי, לא רקע חינוכי, לא רקע תרבותי. מה אני יכול לזהות בצורה הכי אינסטינקטיבית קיומית שלי? אני מזהה שאני חי. א', אני טיפה מעמיק ואני חש, שוב, לא מבין בשכל, אבל אני חש שהחיים הם לא נגמרים איפה שאני, אלא יש עוד ועוד ועוד חיים. אני לא יכול לתפוס את החיים שלי, הם מופיעים ללא סוף. אני לא יודע להגיד זה במילים, אבל זה משהו קיומי אצלי. ועכשיו שלב שלישי. אני גם מזהה בכל רגע נתון איפה הקיומיות הזו מופיעה יותר ומופיעה פחות. עכשיו אכלתי, אני מרגיש שבע, הקיומיות הופיעה באופן מסוים. אני מרגיש שעכשיו אני חי יותר. עכשיו קיבלתי מכה וכואב לי, אני יודע שהקיומיות הזו מופיעה פחות. ולכן אני נזהר. איך תינוק קטן יודע להיזהר מ... לומד להיזהר ממחוות לוהט? כואב לו. מה זה שזה כואב לו? אם נתרגם את זה למושגים שלנו. החיים שלו, שהוא נגע במחוות, מופיעים פחות. נהיה לו כאב, זאת אומרת, נהיה לו חוסר חיים. מה זה? לא, כי תחושת כאב זה סוג של לקחו לך קצת מהחיים. זה, אבל הצליחה כבר מהלך הזה, שאני עכשיו סובל את כאב, כדי שזה יביא לי קיום אחר. בסדר. אבל אני אומר, בתוך הקיום תשימי לב שיש דברים שמופיעים יותר ומופיעים פחות. בהכל יש קיום, את צודקת. בהכל יש חיים. אבל בתוך החיים שלך את יודעת לזהות, באינסטינקט. בסדר? כל אדם בזה באינסטינקט. איפה עכשיו הוא יותר חי? למשל, זה שאדם מת. בסדר? כל אדם לא רוצה למות. למה? זה הרי חלק מהקיום. אדם יודע, כן, אפילו המילה יודע היא לא המילה נכונה פה, אדם חי את זה שברגע שהקיום הפיזי שלו פה עלי האדמות מפסיק, יש כאן משהו שיוצר פחות כלליות, פחות הופעה של חיים, הוא מפסיק לחרוז את החיים עלי האדמות. עכשיו נסביר לו שיש המשך שהוא חורז את החיים עלי האדמות, חורז את החיים שאחרי המוות, ולכן הכלליות הופיע יותר, שעכשיו חייל יגן על מדינתו, למרות שהוא יפסיד את החיים הפרטיים שלו וירגיש כאב, כי זה מה שיבנה לאורך זמן את הכלליות היותר גדולה. בסדר, זה כבר עכשיו. מה זה? פשוט מאוד, להיות קיים, להיות חי, כמו שזה נשמע. בסדר, אני חושב שבמקרה של כאב, אפשר מה שנקרא להסביר שיש כאלה שכאב מבחינתם זה נותן להם תחושת ענה וכו', יש דברים כאלה. אני אומר שוב, תשימי לב שבחיים שלך, אני בוא נחזור לדוגמה יותר. מה זה? אני אומר, בוא נלך לדברים הבסיסיים ביותר, שוב. איך את מחליטה עכשיו בבוקר, שהשעון מצלצל בשעה 6 בבוקר במיטה, 7 בבוקר במיטה, איך את מחליטה האם להמשיך לישון או לקום? תנסי שנייה לנתח נפשית את ההחלטה. את לא עושה הרי בבוקר טבלה, נכון? את מרימה מול המיטה, שיקולים לקום, שיקולים להישאר וכו'. אני מניח, לא יודע. איך את מחליטה לקום מהמיטה? נכון. פשוט לך שזה שאת קמה ומתחילה עכשיו לפעול וליצות וכו', זה נותן לך יותר חיים מאשר להישאר על המיטה. לפעמים יש רגעים שלא, שבת בבוקר, או אני יודע מה, חופש וזה, את יודעת שהחיים יופיעו יותר עכשיו בזה שאת ממשיכה לישון. באמת, אבל את רואה שאנחנו דנים בדברים, ולא תמיד ברור לנו שאנחנו מחליטים נכון, אבל יש לנו אינסטינקטים קיומיים שנותנים לנו את הוודאות בדרך שבה אנחנו הולכים. אז עכשיו תלכי ותפעילי את השכל, ותרחיבי את זה גם על דברים שלא מרגישים באופן ישיר. כי אמרנו, כאב זה משהו שמרגישים במיידי. אבל האם השאלה, האם יותר טוב לי בחיים לשתות רעל, או שישפיע עוד שעתיים, או לאכול אוכל מזין, איך אדם מחליט ההחלטה הזו? פה כבר מכניס שכל, כי בקיומיות הפשוטה, גם שהוא שותה רעל וגם שהוא שותה מים, בינתיים זה נראה אותו דבר. אבל בשכל הוא מבין שהקיום הפיזי שלו הולך להפסיק, הולך להיות פחות כללי אם הוא ישתה את הרעל. אז הוא כבר בולם את עצמו באופן ודאי מלשתות את הרעל. ככל שהחיים הופכים להחלטות יותר רחבות, זה הופך להיות יותר מורכב. מי אמר שאני צריכה להתחתן איתו ולא איתו? זה כבר משהו שהוא דורש יותר, אבל גם בזה בסופו של דבר יש החלטה. יש החלטה. והאדם אמור, אם הוא עובד נכון בכלי הזה של הכלליות, גם לחוש תחושת קיימות, ודאיות, שמחה. כן, כל פעם שאמרנו, הכלליות, החליפו את זה במילה שמחה. מתי אנחנו שמחים יותר? מתי אנחנו חיים יותר? שהחלטנו החלטה כללית יותר. בסדר, קצת הסתבכנו, אבל הרעיון הפשוט הוא לחיות יותר. מה אתכם, תלכו, כל פעם שמסתבכים בסוגיות האלה, לכו חזרה לבייסיק, לנקודת האפס. איך תינוק מחליט החלטות בחיים? איך תינוק מחליט לאכול ולהפסיק לאכול? שהוא אוכל, הוא חי יותר. שהוא מפסיק לאכול, הוא מבין שהוא לא צריך יותר. תודה רבה. כל אחת, נכון.
בהחלט.
את צודקת, לחלוטין. כל אדם שהוא עובד בכלליות, הוא חלק מהרצף האלוהי אינסופי. ובדי, אני אמרתי לכם זה כמה פעמים בשיעורים. זה לא רק היהודים צודקים, ובתוך היהודים, זה מה שהבאת לכם אתמול בשיעור הזה, הפירמידה. רק היהודים צודקים, ובתוך היהודים, זה רק הזרם שלנו, ובתוך הזרם שלנו, רק הרב שלנו. כולם נמצאים על הרצף, כל אחד במקום שלו, בהתקדמות בכלליות. בתנאי שבן אדם באמת עובד בצורה כללית, ולא עכשיו עושה שטויות. זאת אומרת, הוא יודע מה האמת, הוא יודע שיותר נכון עכשיו לעשות פעולה מסוימת, אבל עכשיו היצר הרע אומר לו לעשות משהו אחר. אבל אם בן אדם, אני חוזר שוב לדוגמה, יש עכשיו אדם ביפן, הוא לעולם לא שמע על הדבר הזה שנקרא יהדות, אולי שמע, אבל זה לא רלוונטי לחייו, אין שום זה, הוא לא יודע מה זה תורה וכו'. אבל הוא עכשיו בחייו שם ביפן. אדם עובד, בעל משפחה, מנסה לעשות כמיטב יכולתו כדי להופיע את החיים כמו שהוא מבין, שזה חיים יותר טובים ויותר מוסרים, כמיטב יכולתו. שהוא מגיע לשמיים, הוא גם חלק מהרצף האלוהי. הוא מבחינתו עשה את המקסימום כלליות בחייו. אז תחליטי, תסבירי למה החלט ככה, אין בעיה. אם יש לך הסבר, והסבר טוב, בסדר גם? את עושה את זה כל הזמן, אני עושה את זה כל הזמן. אנחנו כל הזמן מחליטים החלטות בחיים, שהולכות ומתברות אחרי 5 שנים, שאפשר היה להחליט החלטה אחרת, יותר טובה. זה לא רלוונטי, אתה מבינה? כי ברגע הנתון שאת החלט החלטה, זה היה הנתונים. אלוהים הופיע בזה שאת עכשיו בחרת את ההחלטה X. לא. אדם, למשל, שעכשיו פוגע במי שלצורך העניין הולך לשדוד סקנה, הוא באופן מודע, בסדר? פוגע בכלליות. הוא מבין שכלליות זה לתת מקום גם ליצורי חיים אחרים סביבו, זה חלק מהכלליות, לחרוז כמה שיותר נתונים עם יותר דברים, ועכשיו יש פה מישהו שהוא בחיים שלך, ואתה במקום להכליל אותו, אתה רומס אותו, וכו'. כאן אתה מחליט החלטה גרועה. זה נקרא חטא, זה נקרא עבירה, ועל זה יש עונש. אבל אם את עכשיו, לא יודע, את רופאה בבית חולים, ועכשיו יש לך מישהי, שההחלטה כמו שאת מבינה, על פי מה שלמדת, על פי המכשור, על פי הנתונים, על פי 3,000 שנות היסטוריה רפואית, שמתנקזים בסוף לידע שיש לך עכשיו, שמה שצריך לעשות זה דבר מסוים. עשית את זה, והחולה מת, את הופעת את אלוהים כמו שהיה צריך להיות. והקדוש ברוך הוא יש לו את החישובים שלו איך הדברים ממשיכים מכאן ואילך. עכשיו אנחנו באים ואומרים, אדם שעובד עם כלליות, בוא נראה אנחנו, איך אנחנו יכולים לזהות שהדבר הזה שאנחנו קוראים דתיות, יהדות, תורה ומצוות, הוא יותר כללי. אני מוכן, אנחנו רוצים עכשיו להסביר איך אנחנו מגיעים לזה. אבל אני מנסה להגיד שכל הזמן שאת מתקדמת ולומדת, זה לא מה שאני מנסה להגיד עכשיו, זה לא שעכשיו שלמדת הדברים האלה, אז עכשיו גיליתי את אלוהים. מבינה? כל החיים זה תהליך אינסופי של השתלמות, וברגע שאדם נחשף עכשיו מול משהו גדול יותר, אז הוא אמור להכליל אותו יותר. זה נקרא לראות משהו גדול יותר. זיהיתי פה איזו שיטה שכוללת יותר דברים, אז אני הולכת איתה, ומחר תלמדי שיטה עוד יותר כוללת. ככה לאינסוף. מה לא עקבי? זה הדבר הכי עקבי שיש בעולם. אם כל הזמן את מתקדמת, כן? מה זה? את כל הזמן גלה שיטה חדשה, גם בתוך היהדות.
לא, אני חושבת באופן, כאילו,
שאתה כלליות כזה. כלליות, את תמצאי דרך, את תמצאי ציר מאוד ברור בחיים. הציר עכשיו, לצורך העניין, עכשיו, שמה שאנחנו בסוף השיעור הזה, אני מקווה, אני יכול להראות שיש פה איזה ציר מאוד ברור שמוביל לצורך העניין לעם ישראל וליהדות. בתוך זה, אבל עכשיו, את מתקדמת לאין סוף. מה, את חושבת באמת שמה שאת לומדת עכשיו בתורה ויהדות, זה מה שאת תביני בגיל 60? אוי ובוי. אוי ובוי אם זה יישאר אותו דבר. בגיל 60 את תלמדי העמקה כללית כזו שהדברים שאנחנו אומרים עכשיו יראו לך כמו שהיום את מסתכלת על מה שלימדו אותך בגן, שיש שם איזה סבא זקן בשמיים. יודעים, מה זה השטויות? אז מה זה אומר? שמה שלימדו אותך בגן זה לא נכון? מה שלמדת עכשיו זה לא נכון? לא. מה שלימדו אותך בגן זה היה נכון בדיוק למה שהיית צריכה להיות לדעת בגן. ומה שאת לומדת עכשיו בגיל 19-20, כמה? זה בדיוק למה שאנחנו עכשיו. ובגיל 60, ואחרי שתמותי, זה ממשיך הלאה גם. זה לא נגמר אף פעם. זה הרעיון של אלוהים, זה הרעיון של אמונה. גדולת שלמות עד סוף. טוב, חברים, אני לא שם, זה יום של שאלות, אוקיי. אז כיוון מאוד שיהיה לו הסבר טוב מאוד, למה הוא הגיע לזה. אבל עוד פעם, אתם אומרים, זה שאדם אומר משהו וחושב משהו, זה לא מספיק. הוא צריך עכשיו להסביר, גם להבדיל, אמרנו, הנאצי אומר, אני הגעתי עם מסקנה של לעשות ילדים לסבון, זה הופך... אמרת, התנהגת, בוא אתה עכשיו תיתן דין וחשבון איך הגעת למסקנה המשונה הזו. איך הגעת למסקנה המשונה הזו? בבקשה, שבוא הסבר, יגיד אותו בשמיים ונשמע מה יגיד אותו. אין בעיה. אני אמרתי שוב, אם הוא יגיד, זה המקסום שהגעתי. כמו שאמרתי, בן אדם עכשיו לצורך העניין שחד ביפן, ואין לו את היכולת עכשיו לצורך העניין להסביר את מה שאמר, הוא יסתם יבוא ויגיד מה שאומר, איך אומרים? הדברים יתקבלו, אם באמת עשה בגזרה שלו את המקסום שהוא יכול. אבל זה לא עכשיו שכל בן אדם יכול, מה שנקרא, לעשות מה שבא לו ולהגיד שזה בסדר. כל אדם יעשה את המקסימום שהוא יכול בכלליות, ואז זה בסדר. לפום צערה אגר. זה המדד בשמיים. מדד בשמיים, האם אדם מקסם את היכולות שהוא? רק עכשיו לימדתי, מה זה נקרא למקסם יכולות? למקסם יכולות זה להיות כמה שיותר כללי. עוד פעם, בכל רגע נתון בחיים, את מזהה איפה המקסימום ברגע הנתון הזה. אמיתי עם עצום, אני יכול, הבן אדם שמחליט לעבוד על עצמו ואומר, אני מחליט פה החלטות גרועות ואני מספר שזה המקסימום שלי, מה אני יכול לעשות? אם הוא מאמין, בסדר, כשאמרתי, יש אלוהים, מה שנקרא, הוא יבוא לשמיים ויסביר בדיוק מה, איך הגעת למסקנה הזו. אתה עכשיו יכולת לתת צדקה לעני, אבל לא נתת. ויש לך עכשיו הסברים מאוד יפים למה לא נתת, כי הוא צריך ללכת לעבוד ואין לי כסף עכשיו וכו'. יכול שאתה צודק. תהיה שלם ההחלטה שלך, תהיה שלם ההחלטה שלך, יש שלם ההחלטה שלך, תגיע לשמיים, תגיד לאלוהים, מה אתה רוצה ממך? אני עשיתי בדיוק את מה שצריך, זה הכלליות, אם למדנו בשיעור שזה הכלליות, אני אשלם עם עצמי. נפלא. ועכשיו רק אני מקווה שגם אלוהים יבוא ויגיד, אוקיי, גם לפי המדד שלי, אז עשית את המקסימום שלך. אבל אם לא, אז תיתן דין וחשבון. זה הכל. מה שאני רק נסה להגיד, שיש אפשרות לבן אדם שאמיתי עם עצמו, לזהות מה יותר נכון בשביל, מה יותר נכון לעשות עכשיו. כן. כמו שאמרתי, אז שמצד שני אבל הוא צריך לזהות, אתה מרגיש ולמדת באמת שהדעת... אז בשמיים, כן, אז בשמיים יכול להיות מאוד שהוא יקבל שכר מלא, כי הוא בגזרת החיים שלו, בנתונים הפסיכולוגיים החברתיים שהוא גדל בהם, זה המקסימום שהוא יכול להגיע. כן? רק אמרת שאדם שיזהר מאוד לא לוותר לעצמו בכל מיני דברים ולהגיד שזה מה שהוא יכול. כמו שאמרתי, אדם השאל אומר, שמה, הדת חונקת אותי ואני עוזב, כן? מצד שני, אתה שם לב אבל שיש שאיפה לאלוהים, אתה שם לב שלמרות שהדת חונקת, אתה רואה שבני אדם מחפשים משמעות לחיים, ואתה רואה שבעולם שמדבר שאין דת, המשמעות לחיים הולכת ונאבדת, אתה ידעת את זה שחיית פה עלי אדמות, אז למה לא לקחת את זה בחשבון? למרות, והגעת למסקנה שלמרות שהדת חונקת אותי, יש כנראה משהו יותר גדול מזה. זה נתון שבן אדם יצטרך לשאול למה הוא לא יכליל אותו בהחלטה ברורה. אם בן אדם אף על פי כן אומר כן, כן, ויש לו הספר. עכשיו אמרתי, שיגיד ונראה. כן, מישהו רוצה עוד לשאול? אוקיי. תברר אותם. אתה צודק, אז זה צריך להיות מה שנקרא אימון כללי. למשל, בוא ניקח דברים בעולם המדע, תראה. אתה מבין בדיוק איך המחשב הזה עובד? לא. למה אתה משתמש בו בכל זאת? יש המון שאלות, נכון? אני למשל עד היום בטוח שיש גמדים קטנים שם שעושים. זה לא ברור לי עד היום איך המחשב עובד. כמה פעמים ניסו להסביר לי וכל פעם לא מצליח, לא מצליח לי כלום. למה אני בכל זאת משתמש במחשב? כי... למרות שספציפית אני לא מבין את המחשב, יש לי אימון כללי בדבר הזה שנקרא עולם המדע. אני רואה פה איזה משהו שעובד במערכות החיים שלי, אני לא לגמרי מבין אותו, וקצת למדתי בשנות הלימודים שלי עקרונות שנראים להגיוניים, זה מספיק לי עכשיו לסמוך גם שיש לי אלפי שאלות. לעומת זאת, עכשיו תביא לי איזה, לא יודע, כישוב וודו כזה, איזה בובת וודו, ותגיד לי, אני לא אתייחס לזה, למה? כי אין לי אמון בזה. לא רק שיש לי שאלות, אין לי אמון כללי בכל העולם הזה, כי זה עולם שאני לא רואה שום דבר, איך הוא פועל ואיך הוא עובד. כנראה, אם לאדם יש אמון כללי בדבר הזה שנקרא יהדות ועם ישראל, הוא רואה פה איזה קו מסוים שחורז בהיסטוריה, חורז בחיים שלו וכו' וכו'. אז עכשיו נכון, יש הרבה שאלות. הוא לא מבין למה מניחים תפילין, והוא לא מבין לגמרי את הבשר וחלב, הוא לא מבין מאיפה הגיע הרעיון הזה של ייבום. בסדר. אבל יש לו אמון בסיסי. בואו נתקדם. כל מה שאמרנו בשיעור הקודם, זה היה המשל שהרב דיבר בעולם הפיזיקה, אומר הרב, כן בהופעות הרוח. כן, זה קראנו גם פעם הקודמת, אבל שנמשיך הלאה. כן בהופעות הרוח. הרעיון הזה, העיקרון הכלליות, שאמרנו, זה העיקרון הקיומי, שבן אדם עובד איתו כדי לזהות את אלוהים, זה מופיע הן בעולם החומר והן בעולם הרוח. לכן הייתה האלילות סבלנית וההכרה של האחדות קנאית. האלילים, אמרנו, זו תפיסה שנותנת מקום להרבה אלוהים. למה? לא בגלל שהם סובלנים ונחמדים, אלא פשוט כי אין שיטה כללית. ושאין שיטה כללית, אז כל אחד אומר, תשמע, גם זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון, גם זה נכון. אבל מתוך שהאחדות, התפיסה האחדותית היא קנאית, זאת אומרת, היא מכילה הרבה דברים, היא מכיוון שהיא כללית ולא פרטית, ועדאית ולא מסופקת, הרי היא מיוחדת ולא משותפת. היא לא מוכנה לפלורליזם הזול. הכלליות אינה סובלנית על פי הצורה החיצונה של הסובלנות. זה סיימנו פעם שעברה. צריך להבין את זה. אדם כללי זה לא אדם שמסתובב כל היום עם חיוכים מטופשים לכולם ומספר שכולם צודקים. אדם כזה שכל היום, כן, נכון, נכון, אני לא יודע מה להכריע, כל אחד, אני לא שופט, כן, אני לא שיפוטי, אני לא זה, אתה לא כלום, אתה עצלן, שאתה לא רוצה להחליט החלטות בחיים שלך, ומצאת דרך קטנה לברוח מכל החלטה, אלא אם כן, שוב, זה נוגע למשהו שמאוד אכפת לך, ואז פתאום אתה הופך להיות פנאט וקנאי. אדם כללי זה האדם שהוא קנאי. זה אדם שעוד פעם יש לו אמת, הוא הולך איתה. אני אומר את הגמרא, אני מסכף, אני מסך את שבת. אם ראית תלמיד חכם נוקם ונותר כנחש, חוגרהו על מותניך. אם ראית עם הארץ חסיד, התרחק משכנותו. מסביר הרב בעניה, אם ראית תלמיד חכם נוקם ונותן נחש, ראית תלמיד חכם שהוא פנאט. זאת אומרת, אדם שיש לו אמת, באמת גדולה, אלא מה? הוא נוקם ונותר, הוא, מה שאמרנו, מתנהג בצורה כזו מאוד חדה ונלחם וכו'. בסדר, יש פה משהו שלא שלם, כי חלק מהכלליות זה גם כמו שנראה, זה להכיל דברים אחרים, אבל לפחות יש כאן אמת. לפחות יש כאן בן אדם שהוא תלמיד חכם. חוגרהו על מותניך, תשתמש בזה. אבל אם ראית עם הארץ חסיד, עם הארץ חסיד זה בדיוק הדמות הפלורליסט המצוי, עם הארץ, אין לו שיטה, אין לו אמת בחיים, ולכן הוא מתחסד עם כולם. הוא כזה מאוד נינוח, לא מזיז לו שום דבר. כן, מחללים שבת, איש באמונתו יחיה. נוטים חלקים מארץ ישראל, תראה, אני לא יודע להכריע, אולי הפלסטינים צודקים. לא, לא, זה לא... התרחק משכנותו. זה בן אדם שהוא... שאין מה, הוא, אין מה לעשות איתו. אדם אמור להיות... הכלליות אינה סובלנית על פי הצורה החיצונה של הסובלנות, אבל בתוך קנאותה נמצא גרעינה הפנימי של יסוד הסובלנות. זו הסובלנות האמיתית. אדם כללי זה אדם ששומע כל מה שעומד מולו. שומע, מזהה את נקודת האמת ומסביר איך בשיטה שלו עכשיו יש את נקודות האמת שנמצאות בשיטה השנייה, רק בצורה כללית יותר, בצורה שמחבט יותר נתונים, ולפעמים הוא אומר, וואלה, אמו פה דברים שלא כללתי, אולי אני צריך לשנות את שיטתי. בהחלט, כן. בסדר, השאלה מה שאומרים את המילה, כל אחד באמת שלו, מה הכוונה? משהו. אם כל אחד באמת שהכוונה, בכל דבר בעולם יש נקודת אמת, בסדר. אבל בתנאי שמוסיפים, וכל אחד צריך לקח את האמת הזו ולהכליל אותה בתוך אמת עוד יותר גדולה. מבינה? הרבה פעמים אנשים שאומרים היום כל אחד באמת שהוא, מתכוונים שכל אחד יישאר איפה שהוא, וגם שהוא מקורא נתונים חדשים ושיטות יותר כלליות, הוא כזה נשאר עם, עם הצלות שלו. בסדר, את מדברת עכשיו ברמה הפרקטית. ברור, זה ברור. אדם לא עכשיו יכול לחנך את כל העולם ברמה הפרקטית. אני לא יכול עכשיו להשפיע על הבודהיסטים במזרח. אז זה אולי לא צריך. זאת אומרת, מצד האמת, אם יכולנו לגרום לכל העולם להיות יותר כלליים ויותר להיות שייכים לדבר הזה שנקרא יהדות, היינו רוצים לעשות את זה. רק את צודקת שהיום זה כל כך רחוק, שאנחנו כבר באיזשהו מקום פיתחנו איזה סוג של אדישות כלפי עניין. אבל זה לא אמור להיות ככה. מצד האמת היינו אמורים לחוש שכן, זה לא בסדר שיש פה דברים לא כללים. ואנחנו מאוד היינו רוצים לשנות את זה. רק שאנחנו לא יכולים. תבינה, יש הבדל בין זה לבין אדישות שכבר אדם אומר, בעצם הם צודקים. מסופר על הרב, אם אינו, הרב אוירבך, אם אינו אותו, זכר צדיק לברכה, שכל פעם שהייתה עוברת לידו מכונית בשבת, הוא היה אומר לעצמו, בשקט, שבס, שבס. שאלו אותו תלמידיו, מה הקטע? אם אתה רוצה לשנות את המציאות, שלא, יאללה, זרוק אבנים, תעשה, מה שנקרא, תעשה את זה כמו שצריך. וזה. אמר להם, לשנות את המציאות אני לא יכול. זאת אומרת, אני עכשיו לא יכול עכשיו לחנך לשנות כולם. אבל אני אומר שבס, שאני לא אתרגל לדבר הזה. זה שאנשים נוסעים בשבת, זה לא בסדר. זה לא כל אחד והאמת שלו. לא, הם חילונים, אז זה בסדר שלנו. זה לא בסדר שלנו. אני לא יכול לשנות את זה מאין סוף נתונים עכשיו, ולכן יש בי סבלנות שהמציאות לאט לאט ללך ותתוקן במהלך העתיד, כי אני לא יכול לשנות גם ברמה הטכנית, אני לא יכול לשנות, לא יכול לכפות, וגם אם יכולנו לכפות לא היינו עושים את זה, כי כפייה חיצונית לא עוזרת לתהליך הזה, זה רק מרחיק. צריך פה משהו שיבוא מתוך הזדהות פנימית. אז יש פה תהליך של 200 שנה עד שהדברים ישתנו. אבל כל הזמן אדם זוכר שזה לא בסדר שמישהו מוסר בשבת. זה לא בסדר. חשוב לזכור את זה כל הזמן. הסובלנות החלשה, אומר הרב. מה זה סובלנות החלשה? הפלורליזם. המחלשת את החיים. מאיפה מגיע הצורך, הסובלנות הזו, הרפיסות הזו? היא באה מתוך גילויי רוח פרטיים שאינם משוקנים, משוקים בתלה של הכלליות. מאיפה מגיע הפלורליזם? לגישה הזו. יש לי, אין לי שיטה גדולה, יש לי איזה רק רעיונות מאוד קטנים, ולכן אני, אין לי, אני לא מושקה מהטל של הכלליות, אני לא שייך לאיזה משהו רחב יותר, ואז אני נשאר כזה בעמדה של כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. והקנאות הממרת, מה זה קנאות ממרת? הפנאטיות, כן, ממרת זה מחלה, כן, מחלה ממרת, הקנאות המתפשטת, באה מתוך גסות הרוח, המביאה לחשוב את גילויי רוח פרטיים שהם עומדים במעלת הכללה עליונה, אבל מפני שהם רק גילויים פרטיים, כל הרעיונות של הקנאות, רק גילויים פרטיים אינם יכולים להחיות את כל גווני הרוח שמחוץ מחוגם, בצרות אינם, ביתר גילויים שאינם יכולים בכלל אליהם, אינם כי ממעטים את התפשוט החיים וממעטים את דמות גילוי הרוח. תרגם את זה במילים פשוטות כדי לחסוך זמן. אומר, סובלנות חלשה, אמרנו, זו אותה רפיסות שבן אדם אין לו שום אמת בחיים וכל אחד שעשה מה שהוא רוצה. מאיפה מגיעה הקנאות הממרת? מאיפה מגיעה הפנאטיות? הפנאטיות מגיעה מזה שיש לבן אדם שיטה, אבל זו שיטה קטנה, יש לו שיטה שלא מסוגל לא מסוגלת להכליל עוד נתונים, אז במקום עכשיו להיות עם ענווה ולשנות את השיטה שלו לשיטה יותר כללית ולהיפתח דברים אחרים, הוא סוגר את עצמו ומנסה להשמיד את כל הנתונים האחרים שסותרים את הדמיון שלו. שני הדברים כמובן לא נכונים. עכשיו תשימו לב איך הכלליות, אנחנו פורים פה את הצ'ק שדיברנו עליו כל הזמן. מה האמת שיש בפלורליזם? מה נקודת האמת שיש בפלורליזם? שהיא מתחשבת בזה שיש נתונים אחרים בחיים חוץ ממני. מה החיסרון, מה השקר שיש בפלורליזם? שאין שום אמת והכל זה. מה האמת שיש בפנאטיות, בקנאות הממרת? שיש אמת. מה החולשה שיש בפנאטיות? שאדם מוצר אופקים. הכלליות יש בה מכלילה גם את נקודת האמת שיש בפלורליזם, וגם את נקודת האמת שיש בפנאטיות. מצד אחד יש פה אמת שאנחנו הולכים איתה, מצד שני זה אמת שכל הזמן הולכת ונפתחת לדברים שקיימים מסביב. זה הכללים. אבל ההכללה העליונה, המבט הכולל, נותנת דווקא על ידי מרחבה וודאותה את התכונה העדינה בדייקנות הייחוד. אתם מבינים? להיות כללי זה לא רק להגיד במילים גדולות כאלה, כן, גם זה הכללי, כללי, אדם זורק שהוא מלשפטים שלא מחייבים. זה יורד לדייקנות האיכות, בוא תסביר עכשיו, בואי תסבירי עכשיו איך מה שאת עושה, הנקודה הפרטית הזו, איך זה באמת מסתדר עם השיטה השלמה. אין ברמה האידיאולוגית, איך זה שעכשיו אתה נלחמת או אתה נלחם במישהו מסוים, איך זה משרת את המגמה הכללית. ואין ברמה האישית היום-יום. איך הגענו למסקנה שזה שעכשיו אנחנו נוטלים שלוש פעמים ידיים, איך זה חלק מהכלליות העליונה? איך זה מסתדר? איך השיטה הזו עכשיו מתחברת עם כל הפרטים האלה? עכשיו להסביר. שיעור נטילת ידיים, נעשה שיעור נטילת ידיים. אבל לא, זה משהו שצריך ללמוד אותו. וזה מביא את הקינה המשובחת. המולידה את גאונות הרוח, אתם מבינים? הביטויים של הרב. זה גאונות הרוח, לא גאונות במשמעות האינטלקטואלית, למרות שזה גם קשור, אלא גאון, גאון זה גובה. גאון הרוח, זה אדם אצילי. זה אדם שהוא עובד אלוהים. אדם שהוא לא סגור מצד אחד, מצד שני לא מתפרק. יש לו קו שהוא הולך ומתקדם איתו בחיים, כל הזמן יושב ולומד, שומע, מכיל, מגיע להחלטה. שומע, מכיל, מגיע להחלטה. נמצא בתהליך של צמיחה אינסופי. כן. אז תקו. יש דברים מסוימים בחיים שלי שאני לא יודע להכריע אותם. לפחות אבל, אתה יודע איפה אתה עומד. למשל, יש עכשיו דיון רפואי, כן? בין איך, מה צריך לעשות אצל רופא מסוים. דבר ראשון, אנחנו, אם עובדים בשיטת הכלליות, אנחנו כבר מורידים פה מיליון דעות שלא רלוונטיות. מי שלא רופא, מי שאין לו ניסיון, מי שזה, הוא כבר לא רלוונטי פה. כבר פתרנו 90% מהרע שיש בעולם. זו דעתו, זו דעתו, זו דעתו. דעתכם לא רלוונטית. עכשיו נשארו בסוף שני רופאים, שאחד, שניהם באותה רמה של כלליות, שניהם יש להם ראיות לשיטה שלו, ולא יש את הראיות לשיטה שלו, הוא טוען צריך לנתח, והוא טוען לא לנתח. טוב, נשארנו בטקו. וגם טקו זה סוג של החלטה. אני פה לא יודע להחליט ודאי, ו- ובתוך שתי ההחלטות האלה אני מחליט החלטה אחת, לא יודע למה, או בגלל ש... כמה? בסדר, אז גם, יש מישורים סביב בחיים שעכשיו אני לא יכול להחליט אותם. אבל, כן, מה זה תקו ראשי תיבות? תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. זה הראשי תיבות, מי שעד עכשיו לא ידע. בסדר, תקו, זה מילה בערמית, אבל הרון שלה, תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. כלומר, עכשיו ברגע הנתון הזה אני לא יכול להכריע, אבל העתיד, הנצחיות האינסופית, האלוהות, תכריע בסופו של דבר. יכן שנראה את ההחלטה בדור שלנו, ולפעמים נראה את ההחלטה בעוד הרבה דורות. לא מתאים, מה זה אין להם מקום? נו נכון. נו בסדר גמור, צודקת, נכון, גם מקבלים את זה. פה תכניס זה, כמו לחבר חילול שבת, זה דבר לא טוב. אני לא יכול לשנות את זה עכשיו, יש פה אנשים מסוימים וכולי וכולי. אז אני עכשיו מצאתי לי איזה שיטה, דמוקרטיה, שתפקידה עכשיו לא אוהב להגיד, אין פה אפשרות להכריע בכל מיני דברים, כי רוב האנשים חיים באופן מסוים. אז יש לי איזה כללי משחק שעכשיו, שיש קבוצת אנשים שלא מסכימה על כל מיני דברים, חיים ביחד, אז מוצאים איזה דרך להכריע, דרך לצורך העניין להכריע שהרוב, אבל זה לא אומר עכשיו שהרוב צודק, זה לא אומר שזה האמת, אלא חלק מהכלליות זה גם לחיות עם מציאות לא שלמה, שיש אנשים שלא חושבים כמוני, ועכשיו באופן פרגמטי, מה זה פרגמטי? פרגמטי זה טכני, תועלתני, אני עכשיו גם נותן להם מקום, מה אני אעשה? כן, אין לי מה לעשות, זה. כן. זה... נכון, נצורים, מה שאמרנו, ואת צריכה באמת כל הזמן להגיד לעצמך, זה לא בסדר. זה שיש כזה דבר, זה לא בסדר. ואם יכולנו לשנות את זה, היינו משנים את זה. עכשיו, אחרי זה, אני לא יכול לשנות את זה. וגם ההחלטה הזו, שהנתונים עכשיו, שאני לא יכול לשנות את זה במציאות, זה הופך להיות גם חלק מהכלליות. ולכן ההחלטה הכללית שלי, שאין לי עכשיו מה להילחם מול זה, אלא להגביר לצורך העניין את החינוך ואת התורה ואת זה במקום שלי, ולטווח ארוך זה גם ישנה את המציאות הזו. לא עכשיו, עוד 200 שנה. אבל יש לי החלטה ברורה מה אני עושה גם עכשיו, שאני לא יכול טכנית להכריע, או לפעמים שאני באמת לא יודע מה ההחלטה הנכונה ברמה הפרקטית. לא, לא, זה ילם מהעולם. יש פה תופעה שהיא מתנגדת לכלליות, לא צריך להבין למה. וזה ילך ויעלם. ויש שם איזה נקודת אמת, שגם תלך ותתברר, זה כבר עוד סיפור. אוקיי. בואו רק נדלה, כי אנחנו ממש רוצים בלחץ. אני רק, קטע מאוד עמוס, אני אקרא רק שתי שורות. יודעתי הכלליות, כי בכל יש ניצוץ אור. אתם מבינים? זה הרעיון של הכלליות. כלליות זה מבינה שבכל דבר יש נקודת אמת. האור, הניצוץ האלוהי הפנימי, מה זה ניצוץ אלוהי? שוב, תחליפו את המושגים, מה דבר ניצוץ אלוהי? אנחנו מדמיינים עכשיו איזה... ניצוץ אלוהי, נקודת הכלליות, הנקודה שמכלילה דברים. ניצוץ האלוהי פנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות, בתור סדרי החינוך שונים לתרבות האנושית, לתיקון הרוח וחומר השב העולם היחיד והציבור שלה. אלא שאין בהדרגות שונות. בהכל יש אמת. בכל אמונה, בכל דעה, בכל הבן אדם יש נקודת אמת. אבל זה בהדרגות שונות. הכלליות עכשיו אומרת, צריך פה נקודת אמת, אבל נקודת אמת מסוימת, שעכשיו צריך להכיל אותה בשיטה יותר רחבה. אז היא צריכה לתפוס את המקום הקטן שלה, ולא את הנפח שהיא רוצה. כשם שכוח הצומח אחד הוא מתגלה בארז אשר בלבנון ובאזוב אשר בקיר. אלא שבראשון הוא בא בצורה עשירה ומרובה, ובשני בצורה ענייה ומעוטה. הצומח, הצמחייה, מופיע גם בארז אשר בלבנון, וגם באזוב שבקיר. רק שבארז זה מופיע בצורה גדולה, ובאזוב זה מופיע בצורה קטנה. גם באזוב יש נקודת אמת. אבל אם האזוב מנסה עכשיו מה שנקרא שפחת תירש גבירתה, האזוב מנסה לתפוס מקום יותר מארז אשר בלבנון, ומתחיל פה להשתולל, כאן הכלליות מרגיעה אותו. יש לך מקום, אבל פה. ואל תנסה עכשיו לתפוס יותר ממה שזה. כן. מצד האמת אין דברים רעים לחלוטין. אנחנו לפעמים משתמשים, דיברנו זה קצת מהשיעורים הקודמים, התחלה שבאנו מושגים, שאנחנו אומרים את המילה רע, אומרים את המילה חטא, אנחנו מתכוונים להגיד שיש פה נקודת אמת כל כך קטנה, שביחס למציאות שלנו עכשיו, אני אומר שזה אפס מוחלט ומזיק. מצד המבט האלוהי, להכל יש מקום. גם לנציזם וגם לעמלק, כי יש איזה נקודת אמת, וגם עמלק מתחת השמיים אין לו זכר, אבל מעל השמיים יש לו זכר. זאת אומרת, גם הוא מתוקן. אבל עכשיו מבחינתנו, כשאנחנו פוגשים עמלקי, נקודת האמת שבו, נקודת זה כבר לא עזוב, זה אפילו, לא יודע, זאטר ששמים על הזה, זה לא קיים, ושהוא מנסה עכשיו להתנגד לארז אשר בלבנון, אז הדרך שלנו להופיע את הכלליות, זה למחוק אותו מהעולם הזה. ובחשבון הנצח האלוהי, גם נקודת האמת שלו, תלך ותתברר וכו' וכו'. כן, רמתי, המשפטים האלה אנחנו לומדים אותם אחרי שם כבר בשיעור 25. כן, מי שלומד את המשפטים האלה בתחילת הדרך, אתם מבינים, זה מתכון בטוח לחירפון. אדם שם, בכל יש אמת, איזה יופי, אז גם זה, גם זה ניצוץ, והוא מתחיל עכשיו פה לפתח איזה תורה הזויה כזו, שכן, באמת, זה אנשים. כל דבר, רואה פה עכשיו איזה, אמרת לך, איזה מישהו גונב לסקנה את הארנק. תראה, יש פה גם איזה ילדות קשה הייתה לו, לגנב הזה, מה הביא אותו לזה, בוא נבין, בוא נחיל. דבר ראשון, תתפוס אותו, שים אותו בכלא. אחרי זה, תלך תשקם, תבין גם את נקודת האמת שיש בו וכו' וכו'. בסדר. שוב, אני מדלג. והעולם הולך ומתבשם. כל תהליך ההיסטוריה האנושי זה עניינו. כלליות שהולכת ומתגברת. הדעה הישרה הולכת ומרחבת את דרכה. ההיגיון הבריא והניסיונות הרבים מפנים את הדרך למכשלות. תהליך ההיסטוריה זה תהליך אופטימי. גם הפלורליזם מנסה לספר לנו שאין. והכל פה רק בלגן והכל חוזר אחורה ורק נהיה לנו רע. שטויות. נדבר על זה בשיעור האחרון של הסדרה. העולם הולך ומתקדם כל הזמן. כי הכלליות היא, זה המלאך שמכה על כל תקודנו, שדוחף את המציאות להתקדם. יש דעה ישרה, ויש היגיון בריא וניסיונות רבים. יש ניסוי ותהייה. והעולם היום, כמו שאנחנו רואים בטכנולוגיה, הוא הולך ומתקדם גם מבחינה מוסרית. העולם כבר היום הולך ומתקדם מלפני 3,000 שנה. זה תהליכים יותר ארוכים, יותר מסובכים, יש לפעמים רגרסיות, יש לפעמים נפילות, אבל בסופו של דבר, הכלליות, האלוהות, השלמות האינסופית, אלוהים הולך ומופיע יותר ויותר. ככה גם אדם נורמלי. נולד תינוק, יש בו פחות כלליות מאדם מבוגר. שוב, בתרבות הפלורליסטית, מנסים להסביר שהילד הוא יותר טוב מהמבוגר. הילד הוא טהור, הילד הוא תמים, הילד הוא... אנחנו אומרים שיש משהו בילדות שצריך להיזהר לא לפספס אותו בבגרות. איזה תמימות, איזה ספונטניות שצריכה להישאר, אבל אדם לא צריך להישאר ילד. מבוגר מופיע יותר כלליות מילד, ברמה הפיזית, ברמה הנפשית וברמה הלימודית. גם, לא רק, אבל גם הוא יודע יותר נתונים. אז כבר יש מישור חיים מסוים שהוא יותר כללי מהתינוק. ואם הוא גם לקח את זה הלאה, אז גם מישור החיים שלו גם יהיה יותר כללי מבחינה מוסרית. זה שלפעמים אדם מבוגר לוקח את הנתונים האלה, ובגלל היצרה שלו הוא גם הופך להיות פחות מוסרי מאשר הילד, ואז כבר עדיף היה שהיה נשאר ילד ממבוגר, זה כבר בעיה אישית שלו. אבל ברמה העקרונית, כל יום שהאדם גדל, הוא נהיה יותר כללי. תלמידי חכמים אומרים חז"ל, ככל שמזקינים, דעתם מתיישבת עליהם. בדיוק הפוך מהתפיסה החילונית. ככל שאדם נהיה מבוגר יותר, אז הוא פחות חי, והעולם שייך לצעירים. לא, לא. כל הזמן יש תהליך של התקדמות. האדם כל הזמן הולך ומתקלל. כל הזמן הולך ומתקלל. והדורות הולכים ומשתכללים. העולם שלנו היום הוא עולם יותר טוב מעולם שלפני 200 שנה. והעולם שלפני 200 שנה הוא יותר טוב מעולם שלפני 3,000 שנה. והעולם שיהיה עוד מיליון שנה יהיה עולם עוד יותר טוב. הכלליות תלך ותופיע. העולם יהפוך להיות יותר טכנולוגי, יותר מוסרי, יותר רוחני, יותר אלוהי, יותר ישראלי. מה אתה מדברת? זה נושא ארוך, אבל ממש לא. מה מדברת? הטכנולוגיה לא משתפרת? מה המוסר הכי מעוות? בסדר, את מביאה זווית מסוימת שהאנושות הסתפכה איתה, אבל ברמה הכללית, מה, זאת אומרת, לפני 3,000 שנה היו קניבלים מסתובבים ברוב העולם. היו אוכלים אחד את השני. היום התרבות הכללית בעולם, בהרבה יותר מוסרית, אנושית, מאשר היה פעם. הכל ביחס, עוד פעם, אל תעשי לי עכשיו השוואה בין האדם ממוצע היום לבין הרמב״ם, או לבין משה רבנו. תעשי אדם ממוצע היום לאדם ממוצע שחי לפני 4,000 שנה בקוטב הצפוני, מה תדבר? זה שנות אור של התפתחות מוסרית. ועוד מיליון שנה זה יהיה עוד יותר. ישראל, שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. יש כל הזמן שריה. שריה זה הכלליות. אדם מתמודד עם אנשים ואלוהים. עם מציאות פיזית ומציאות רוחנית ותוכל. זה עניינו של עם ישראל. לחרוז את המציאות בכלליות אינסופית. הטעויות הולכות ומתמעטות, וסיבוכי הדמיון הגס הולכים ומתפרקים. לכן, מסכם הרב, הרי להזכיר לכם מה היה המאמר, מאיפה התחיל המאמר הזה. המאמר הזה, זה המאמר שהרב ניסה להתמודד עם בעיה שקיימת בעם ישראל בזמנו, לפני 100 שנה. יש, בהתחלה הוא התחיל את המאמר, שיש שטף של דעות זרות, כן, העם ישראל נמצא אז, גם היום, מול מתקפה של אין סוף דעות, ואומר, יש כאלה שמנסים להילחם בזה שהם מסבירים עכשיו, למה זה טועה, למה זה טועה, למה זה טועה, ורק לנו היה את ההתגלות של אלוהים. אומר, בואו נחזור שנייה לראשונות. למה אנחנו מאמינים בתורת ישראל? למה אנחנו מאמינים ביהדות? כי זה האמת, נכון? למה זה אמת? כי זה הכללי ביותר, נכון? אז מה אתה מתרגש? יש עכשיו התקפה? מצוין. בוא תראה איך הכלליות, איך תורת ישראל, איך האמת, מכילה גם את כל נקודות האמת שתוקפים אותך. יש עכשיו זרמים שתוקפים אותך, שאומרים, מסבירים למה התורה לא נכונה. מה אתה נכנס פה להיסטריה ומנסה עכשיו? לא, לא, מה לא? אמרתם פה משהו, בואו נבין. יש לכם באמת נקודה נכונה. ועכשיו בואו תראו איך תורת ישראל, או יהדות, או שנקרא לזה, היא מכילה את זה בצורה עוד יותר טובה. ואם אתה לא יודע להסביר את זה, אז אתה בבעיה. זה אומר שהם מעלים פה איזושהי נקודה, שאתה צריך לשכלל יותר את הזה שלך. העמדה היא לא עמדה של מגננה. הנה, הרב דיבר בהתחלה ותיאר אנשים שנמצאים במגננה. תקפו את האמת שלהם, ואז הם בלחץ. אדם שהוא כללי, הוא לעולם לא בלחץ. אומרים לי פה משהו, וואו, זה מערר את כל מה שחשבת? בסדר, בוא נשמע, למה? מה אתה אומר? יש פה נקודה? בוא נה, לא חשבנו על זה. צריך פה באמת להעמיק פה במשהו. כן. כי בכל דבר, אני חושב שזה נקודת אמת. זה שאדם תוקף משהו, אומר... אני אומר, גם מה שנוגד, גם הדברים הכי... אני אומר, נוגד, אני מתכוון שזה תופס איזה זרם. לא עכשיו זה משוגע, אתה מבין, שזורק סתם איזה שטות שהוא מתייחסים אליה. זה שאתה אומר, עכשיו מיליוני אנשים הולכים במשהו מסוים. זאת אומרת, שיש שם איזה משהו אמיתי. זה יש היום 1.6 מיליארד מוסלמים בעולם. זה מגיע כי יש שם איזה אמת באסלאם. אנשים לא תופסים במשך 1,500 שנה, מיליארדי אנשים נתפסים למשהו. זאת אומרת, זה עונה על איזה צורך שאנשים מחפשים. משהו שייך, אז בוא תבין מה, ולמה היהדות היא מכילה את זה בצורה עוד יותר. לכן, תחת לדחות את כל התוכן ההרג המחשבי, שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, מה, יצאו, מה שבאמת לא יצלח בידו, זאת אומרת, אם תנסה עכשיו להילחם ולדחות את כל הדברים הטובים בעולם, לא תצליח. מה צריך לעשות? עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורם של ישראל, לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם, בעולם אחר, הרי הוא נובע מיקרו מתחבר לבחיבות טבעי. איך כל נקודות האמת בעולם הן מתחברות לעם ישראל. טוב, זה המאמר. אני, כבר ככה אנחנו אחרי שעה השיעור, אז אני חייב עוד רק את הלבל האחרון, ולכן נעצור כאן מבחינת המאמר, למרות שיש לו המשך. מי שרוצה שיקרא אחר כך. אני עכשיו רוצה אבל להבין לאן אנחנו רוצים להביא מכל מה שלמדנו היום, בעזרת השם מהשיעור הבא, מה שאני עכשיו מראה, אנחנו נתחיל איתו בשיעור הבא ונחזור, אבל רק כדי שנצא פה עם דברים בעת. שוב אני מזכיר. אנחנו מחפשים מה אלוהים רוצה. במילים אחרות, איך השלמות האינסוף מופיעה בעולם הזה. על מה שבמשך השני שיעורים האלה למדנו, שיש לנו דרך. והדרך הזו נקראת כלליות, שבה אנחנו מזהים איך הדברים מופיעים בצורה יותר איכותית ויותר שלמה בעולם הזה. עכשיו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיעים מזה למה שאנחנו קוראים היום יהדות ותורה מצוות? שיטה אחת שבן אדם יבוא ויגיד, אוקיי, עכשיו שלמדתי את העיקרון הזה של הכלליות, אני יתחיל עכשיו לחפש בכל האמונות והדתות בעולם, יתחיל ללמוד את כל השיטות שקיימות בעולם, ויזהה על פי עיקרון הכלליות מה יותר נכון. וככה לאט לאט נלמד נצרות, אסלאם, בודהיזם, אני יודע מה, פוסט מודרניזם, פילוסופיה, את הדת של הדרוזים, את הדת של השומרונים, את הדת של האסקימואים, את הטבעות האפריקאיות, ואז נגיע בסוף למסקנה שתורת ישראל היא הכי כללית. מה אתם אומרים על גישה כזו? מלתי אפשרית, נכון? מלתי אפשרי לאדם נורמלי לעשות דבר. אני מסייג את זה. יש גאוני עולם שמסוגלים לעשות את זה, ולו מהסיבה שאתם מבינים שמבינים את עיקרון הכלליות, אז לא צריך לרדת לפרטים. זאת אומרת, ברגע שמזהים את הכשל שקיים לצורך העניין בנצרות, אז כבר לא צריך עכשיו ללמוד את כל המיליוני ספרים של הנצרות. מספיק ש... אבל אפילו ברמה הזו של לזהות עכשיו כשלים מרכזיים ולעלות לכיוון היהדות, זה לא משימה לאדם נורמלי. ואנחנו... כידוע מדברים כל אורך כל המסלול שאנחנו מחפשים פה דבר שכל אדם יכול לזהות אותו, שכל יהודי יכול ברמה הקיומית לזהות. אז ראינו כבר שאנחנו יכולים לזהות שאנחנו חיים, יכולים לזהות שיש לנו דרך למצוא את החיים יותר. עכשיו, איך אני מוצא, איך החיים מופיעים בצורה הכללית ביותר? אני מחפש, וזה המפתח, אני מחפש כלליות, לא כלליות שתופיע בתיאוריה. זאת אומרת, מי שמבין שכלליות זה רק כאילו לחפש שיטה פילוסופית, שיטה תיאורטית יותר כללית, כמו שאמרתי, זה בלתי אפשרי לעבור על כל השיטות בעולם. ויותר מזה, זה גם לא נכון, כי כלליות שכלית, כלליות שמנסה רק לתפוס איזו שיטה תיאורטית פילוסופית, היא נוגעת רק ברובד מאוד מסוים בחיים, הרובד השכלי. זאת אומרת, בצד, נגיד הפיזיקלי, בן אדם יכול לדמיין, זה גם לא נכון, אבל יכול לדמיין שהוא ימצא איזה נוסחה כללית שהיא תקיף את כל הדברים שיש ביקום. איינשטיין ניסה כל החיים לחפש את זה, ולא הצליח, אבל נגיד. אבל מישהו יכול למצוא למשל את השיטה שתקיף בקו אחד את כל הפסיכולוגיה האנושית. דבר כזה. זה אין סוף. מה שאנחנו מחפשים זה כלליות שמופיעה לא בתיאוריה, לא בשכל, אלא בחיים עצמם. איפה בחיים אני מוצא יצור חיים כללי? זה מה שאנחנו מחפשים פה. עכשיו, אני זורק פה משלט, אנחנו נרחיב את זה פעם באה, אבל רק להבין את העיקרון. מה זה כלליות? כלליות זה לחפש לא תיאוריה כללית, כי זה אמרנו ים שאין לו סוף. אני מסתכל על המציאות סביבי, שכל אדם מביט עליה, ואיפה יש לי את יסוד החיים הכללי ביותר? תגידו לי אתם. מה הדבר הכי כללי ביצורי החיים שאתם מכירים? בן אדם. יש לנו... רצון אלוהי. רצון אלוהי שווה אמת, אמר. אמת זה מילה אחרת להגיד יותר חיים, שזה בהגדרה שלנו יותר כלליות. המקום, איך אני מוצא מה יותר כללי, מתחיל בחיפוש של תיאוריה כללי. אבל אמרנו, תיאוריה כללית זה משהו שהוא לא נגמר. אני מתחיל ללמוד פה את כל הדברים. לכן אני מחפש יצור חיים כללי. יצור חיים כללי, כלומר משהו שחי, לא רק תיאוריה, לא רק שכל. משהו שאני רואה אותו מול עיניי, חלק מהכלליות, מבינים שזה יופיע בכל הרבדים של החיים, לא רק ברובד האינטלקטואלי. אני מחפש משהו שחורז את החיים עצמם. שאני מביט ימינה ושמאלה. הדבר שחורז את החיים עצמם בצורה הגלויה והברורה ביותר במציאות שאנחנו מכירים, זה בן אדם. בן אדם זה יצור חיים שמכיל בתוכו גם דומם, גם צומח, גם חי. את כל יסודות החיים מופיעים אצלו בצורה יותר משוכללת. תמצית של הכל בצורה כללית. עד כאן זה בסדר? הלאה. עכשיו הגענו אלה, בפירמידה שלנו לשפיץ. בן אדם אחד הוא אמנם כללי יותר מכל יצור אחר, אבל גם הוא לא יכול להיות המודל שלנו לכלליות פה בעולם הזה. למה? כי בן אדם אחד הוא דבר שמת בסוף. הוא אמנם מופיע כלליות בחיים שלו במשך 70, 80, 90, 120 שנה. אבל אחרי 120 שנה הוא נעלם. גם מבחינת היכולות שלו, כמה בן אדם אחד, למרות שהוא כללי יותר מכל יצור אחר, אבל כמה בן אדם אחד יכול לרכז יכולות? גם מבחינת ההשפעה שלו, כמה בן אדם אחד יכול להשפיע במציאות. לכן כשאנחנו מחפשים כלליות, אנחנו מחפשים לא בן אדם רגיל, מחפשים בן אדם שחי לנצח. מחפשים יצור חיים שתמיד נשאר, שתמיד מכיל, שתמיד משפיע, שמרכז בתוכו תמצית של כל היקום. מה זה? אומה. אומה זה בן אדם גדול. זה כבר לא אדם אחד. זה בני אדם, אמרנו שהם יצורי החיים הכלליים ביותר, אבל אומה זה כבר משהו שנשאר לדורות. קו שהולך וממשיך. שאנחנו מביטים בקו החשיבה הזה, מבין האומות שקיימות בהיסטוריה, עוד פעם, במה שאדם רואה, לא משהו שהוא עכשיו צריך לחפש מעבר להררי החושך ולחפש איזה נזיר טיבטי עתיק מתחת לעץ שיספר לו על זה, אלא משהו שמבט פשוט על המציאות מראה. יש אומה אחת שהיא הכללית ביותר, הנצחית ביותר, האומה הישראלית. שאדם מביט במבט הכי פשוט על החיים. שוב, שהוא מבין מה הוא מחפש. כל הבעיה זה שאנשים לא מבינים מה מחפשים. הם מחפשים שאיזה מישהו יגיד להם משהו, והם לא מבינים מה הם מוצאים את זה. אני חי. בתוך החיים שלי יש אינסופיות, והאינסופיות הזו מופיעה בעיקרון של הכלליות. וכלליות היא נמצאת אצל בני אדם. ובני אדם יש עמים. בתוך עמים, בתוך היצורי חיים הכלליים האלה, יש יצור אחד שחורז את ההיסטוריה. עם נצח. עם העתיק ביותר, עם התרבות המשפיעה ביותר, עם הכישרונות, שזה צריך עוד להסביר איך הגענו לזה, הכישרונות הגדולים ביותר, האומה הישראלית. ואז מגיע הדבר הפשוט. אחרי שבן אדם מזהה, בזיהוי מאוד מאוד חד ופשוט, שהאומה הישראלית, עם ישראל, זה יצור החיים הכללי שחורז את היקום, חורז את האנושות, חורז את המציאות שאנחנו מכירים. לעם הזה יש אורח חיים. לעם הזה יש איזו צורת התנהגות ותרבות שמלווה אותו לאורך הדורות. ולדבר הזה קוראים תורה, יהדות, מי שרוצה את זה בשפה של היום. יש אורח חיים של האומה הישראלית, יהדות. כל החיפוש הגדול של אלוהים נגמר. אני מאמין באלוהים. במילים אחרות, אני רוצה לחיות את החיים באינסופיות שלהם. בדרך האיכותית והשלמה ביותר. איך אני עושה את זה? בזה שאני נהיה כללי יותר ויותר. איך אני מזהה איפה הכלליות מופיעה בעולם? אני מחפש את זה אצל יצור החיים הכללי ביותר. שזה בן אדם, ולתר דיוק עם, האומה הישראלית. ולעם הזה יש אורח חיים. בזה שאני מקיים את אורח החיים של האומה הישראלית, של היצור החיים הכללי ביותר, אני פוגש את אלוהים בצורה האיכותית ביותר. אני מופיע את השלמות האינסופית בחיי. זה מה שאלוהים רוצה. אלוהים רוצה שתחיה. אלוהים רוצה שתהיה קיימת. איך נהיים קיימים? איך חיים? בזה שנהיים כללים. איך מזהים כלליות? מתחברים לעם ישראל ולאורך החיים שלו. כל מה שאמרנו מופיע בזוהר הקדוש במשפט אחד. כל התורה כולה על רגל אחת. קודש בריחו ישראל ואורייתא חדם. אתה רוצה לפגוש את אלוהים? תלמד תורה. אתה רוצה לפגוש את אלוהים? תתחבר לעם ישראל. פשוט הכל. זה המסלום. יש לכם לחשוב על זה עד השיעור הבא, אבל אני רוצה שתזכרו כל הזמן מה עשינו פה, לאורך כל הדרך. לשנייה אחת לא הבאתי פה הוכחות. לשנייה אחת לא התחלנו פה עכשיו עם כל מיני אותות מהשמיים או דברים. הלכנו פה בסך הכל בקו הקיומי הפשוט של החיים. אני קיים, יש לי דרך לזהות קיימות, והדרך הזו מבילה אותי באופן מאוד 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 חד ובריר לדבר הזה שנקרא עם ישראל ותורתו. זה דבר שכל יהודי, ובעומק העניין, גם העולם כולו, ברגע שיבינו מה מחפשים, יכול לזהות בלי שום אותות מהשמיים וניסים וגילויים ומוות קליני ושום דבר. פשוט מאוד. הסתכל על עצמך, הסתכלי על עצמך, ותפגשי עם התורה. עכשיו צריך ללמוד איך באמת כל פרט בתורה הזו ובעם ישראל הזה מחזק לי את הכלליות, מחזק לי את החיים, מופיע לי את אלוהים יותר. אבל את הכיוון הכללי כבר יש לנו בעת. טוב, תחשבו על זה, ואנחנו נמשיך בעזרת השם השיעור הבא.